הדף היום זה דף סמך זין, אנחנו נתחיל מסמך וו עמוד בית, אני פשוט נעשה חזרה קצרה משני מהנקודותיים, רבי עקיבא מחייב בחלה ובמאספו. אז אתמול ראינו שיש מחלוקת במשנה, האם אחרי שעשו את כל פעולת הרקדה שיצא עיסרון סולת מנופה היטב, אז כל השאר שלא היו צריכים, היו פודים אותו, ופטור בחייו בחלה, כי ברגע שהופכים את זה לעיסה, מישהו לוקח את הקמח הזה והופך את זה לעיסה, אז מתחייב בחלה כבר ברשות שלהם, והוא יחיד, ולכן חייב, כי אם זה שייך למקדש, זה פטור. אבל כאן, אם מדובר בחלה, מעשה שמחייב בחלה זה לישת העיסה, וזה יהיה כבר ברשות היחיד. אבל לגבי מעשר יש מחלוקת, לפי תנא קמא פטור מן המעשר, בגלל ששעת מרוח הקרי, שזה השעה שמחייב במעשר, זה היה שייך למקדש, ולפי רבי עקיבא זה חייב. עכשיו, למה רבי עקיבא מחייב במעשרו? אז רב כהנא טוען שלפי דעתו מרוח הקרי, הקדש אינו פוטר, כי זה בעצם שייך לגזבר באותו זמן. הגזבר הוא הדיוט, ולכן כאילו נחשב יחיד, ולא רשות המקדש, ולכן זה ככה. אבל הגמרא דחתה את זה, והגענו בסוף לשיטת רבי יוחנן, שאומר שתלמוד שהיה מבוסס על פי ברייתא, הוא מבסס את דברה ואומר, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי עקיבא, שלא ניתנו מאות אלא לצורך להם. אנחנו בערך 15 שבועות מלמטה בסמך וב עמוד בית. אז עכשיו הוא טוען בעצם שכשתרומת הלשכה, כשלקחו את הכסף כדי לקנות את הסעורים האלו, אז נתנו את זה רק לחלק שהיו צריכים, וכל השאר לא היה שייך להם. ולכן הם כאילו קנו ואמרו, ניקח את זה ונחזיר את כל השאר אחר כך, אז הם לא היו בעלים על זה בשעת מרוח. ויוצא מזה מה שרבא אומר עכשיו, אמר רבא, פשיט עלי דמרוח הקדש פוטר. שבעצם אם זה באמת היה שייך להקדש, וכל דבר אחר ששייך להקדש, אם זה ברשות של ההקדש, של בית המקדש, בשעת מרוח הקרי, כשמשווים את איך אומרים, מיישרים את הערימה של השיבולים, בשעה הזאת נכנס חיוב מעשרות, ואם זה שייך להקדש באותו זמן, פטור מן המעשרות. ואפילו רבי עקיבא לא כמה חייב הטעם, אלה שלא ניתנו מעות, אלה לצורך להם. הוא חוזר על דברי רבי יוחנן בעצם, שהסיבה שרבי עקיבא מחייב, זה רק בגלל שלא ניתנו מעות, אלה לצורך להם, אלה חלק שהיו צריכים, אבל מרוח הקדש בעלמא פוטר. עכשיו עוברים למשהו אחר. מה לגבי חיוב עובדי כוכבים בתרומות ומעשרות? עכשיו לא מדובר ממש על החיוב שלהם בעצמם, אבל מדובר על מה אם אנחנו לוקחים את התבועה מגוי, מעובד כוכבים, וזה היה ברשות שלו בשעת מרוח הקרי. אז כאן הוא אומר, מרוח עובד כוכבים תנאי היא. אם המרוח נעשה ברשות העובד כוכבים, יש מחלוקת תנאים, אני חייב במעשרות או פטור במעשרות. איך אנחנו רואים את זה? דתניא, יש ברייתא. תורמים משל ישראל או של ישראל. אוקיי, לפני שנתחיל את הברייתא, צריך ללמוד הלכה מסוימת. כשיש לי דברים שחייבים במעשרות, ויש עוד דברים שפטורים מן המעשרות, ואני לוקח דווקא מהדברים הפטורים, ואומר, אני לוקחת את זה לתרומות ומעשרות, ושזה יפתור את כל אלו שחייבים במעשרות, זה לא עובד. כנ"ל אם אני עושה ההפך, אני לוקחת מה שחייב במעשרות, ואני אומר, אני אקח מכאן, וזה יפתור את מה שפטור במעשרות, אז גם לא עובד. כאילו אי אפשר להרבה בין מה שחייב ומה שפטור, כשמדובר בתרומות המעשרות, ומדובר כאן גם, אם נגיד שזה פטור, אם נגיד שזה חייב מדרבנן, אבל פטור מדאורייתא במעשרות. ולכן אם יש לנו מקרה שמשהו גם חייב מדרבנן, אז גם זה יהיה בעיה לקחת תרומות אחד על השני. אז כאן כתוב, תורמים משל ישראל אשל ישראל, ומשל עבדי כוכבים אשל עבדי כוכבים, ומשל קוטיים אשל קוטיים, יש הרימה של ישראל. אז אפשר לקחת תרומה משם על תפועה מישראל אחר, וגם עובדי כוכבים על עובדי כוכבים, וכותיים על כותיים, זה שמרנים, ומשלכול על שלכול, וגם אפשר להרבב, תרומה משל ישראל על עובדי כוכבים, כותיים על ישראל וכו'. כי לפי זה, מרוח אינו פותר בעצם. אם זה שייך לעובד כוכבים, זה עדיין חייב בתרומות ומעשרות. כל זה, שתי השיטות גם יחד, לפי רבה לפחות, בירושלמי יש הסבר אחר, אבל לפי רבה, שתי הגישות האלו מסכימים שיש כזה מושג שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר. כאילו, אם עובד כוכבים קונה ארץ בארץ ישראל, זה עדיין יש על זה קדושת הארץ, וזה חייב בתרומות ומעשרות. בירושלמי מופיע שהמחלוקת כאן דווקא מבוסס על העניין הזה, האם יש קניין או אם אין קניין. אבל לפי רבה כאן, כולם מסכימים שאין קניין להפקיע מידי מעשר, וכל השאלה זה האם מרוח עובד כוכבים פותר או לא. אוקיי? אז כאן אומרים, זה דיבר רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, אפשר גם לעקוב אחרי הסוגיה, סידרתי את זה בדף, אז אם אתם רואים באתר אפשר למצוא דף, דף שמארגן את הסוגיה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, תורמים משל ישראל אשל ישראל ומשל עובדי כוכבים אשל כותיים ומשל כותיים אשל עובדי כוכבים, אבל לא משל ישראל עובדי כוכבים ושל כותיים, ולא משל עובדי כוכבים ושל כותיים אשל ישראל. מי שלא יהודי, אי אפשר לקחת לתרום מאחד לשני. הוא טוען שזה בגלל שהוא טוען שמרוח עובדי כוכבים פותר ממעשר. ואם כן, לא חייבים בתרומות ומעשרות. ואם כן, אם יש תרומה שכזאת, יש תפועה שכזאת, אי אפשר לתרום מאחד על השני, כי אחד זה פטור ואחד זה חייב. זה רבה לעכשיו. עכשיו רבה ממשיך, אז בעצם הוא טועם, מרוח הקדש פותר, מרוח עובד כוכבים יש מחלוקת תנאים. פי רבי מאיר ורבי יהודה פותר, פי רבי שמעון ורבי יוסי ורבי שמעון, זה מחייב. סליחה, ההפך. לפי רבי מאיר ורבי יהודה הוא מחייב, כאילו זה לא פותר, כי לכן הוא אומר שאפשר לקחת מכל אחד על השני, ולפי רבי יוסי ורבי שמעון, זה פותר ממעשר. עכשיו יש מחלוקת גלגול הקדש, מה לגבי, אותו דבר לגבי חלה. אז כאן אומר רבה, הוא ממשיך, גלגול שזה לישת העיסה, גלגול הקדש, אם עושים את העיסה, כשזה הקדש, פותר, כשזה תחת רשות בית המקדש, זה פותר מחלה דתנן, כי יש לנו משנה שבדיוק אומר את זה. הקדישה עיסתה עד שלא גלגלה, היא שם הקדישה עיסה, לא גלגלה עדיין, ואז היא פודה את העיסה, כאילו היא נותנת זה להקדש, אבל פודה את העיסה לפני שהיא מגלגלת את העיסה, חייבת, היא חייבת בחלה, כי אחרי הפדיון זה כבר שייך, זה שוב שייך לה, ואם כן, היא חייבת בחלה. מי שגלגלה ופדעתה חייבת. אם היא הקדישה את זה אחרי שהיא גלגלה את זה, אז שוב זה היה ברשות שלה, אז כשהיא גלגלה, אז היא הקדישה, הוא עשתה את הפדיון, שוב היא חייבת, כי בזמן שגלגלה זה היה ברשות שלה. היא הקדישה עד שלא גלגלה, אם היא הקדישה את זה לפני הגלגול, וגלגלה הגזבר, ואז הגלגול נעשה בידי הגזבר, ואחר כך פדעתה, ואז היא עשתה את הפדיון, פתורה, שבשעת חובתה הייתה פתורה. Okay? אז זה ברור לו לגבי הקדש. אבל ביי רבה, גלגול עובד כוכבים מי? מה לגבי גלגול של עובד כוכבים? האם נגיד אותו דבר מקודם, מי? מצנתן, עכשיו מה הבעיה? יש לנו משנה ששם בעצם יש רק אישה אחת. כשמדובר על מרוח עובד כוכבים ראינו מחלוקת בברייתא, במשנה. אבל כשמדובר בגלגול, יש רק דעה אחת. אז האם, שאלה של רבי תהיה, האם זה דעה אחת מתוך שניים, ורק מוזכר דעה אחת, וכמו שיש מחלוקת בראשון, יש גם מחלוקת כאן. או, בגלל שזה רק דעה אחת, אולי כולם מסכימים בעניין הזה, והוא יגיד למה יש אולי להגיד שכולם מסכימים דווקא בגלגול ולא בתרומות ומעשרות. אז מתנתנן, כתוב במשנה, גר שנתגייר. נדבר על גר שהוא נתגייר תוך כדי הכנת עיסה. כן, אפשר להגיד, אוקיי, עושים, מכינים את העיסה, ואז תוך כדי שזה, שזה תופח, אז הוא או היא רצים למקווה, טובלים והופכים להיות יהודי, ואז ממשיכים עם העיסה. אז גר שנתגייר והייתה לו עיסה, נעשה, והייתה לו עיסה, באמצע להכין עיסה, נעשה עד שלא נתגייר, אם הוא, אם הוא, היא לשה את זה, עד שלא נתגייר, פטור. אבל מי שנתגייר חייב. ספק אם אנחנו הולכים להתארח אצלו או אצלה ולא יודעים אם באמת העיסה נלוש לפני או אחרי, אז חייב. אם זה ספק, ספק איסור דאורייתא, חייבים להפריש חלה. אז עכשיו, המשפט הכי חשוב היה עד שלא נתגייר פטור, נכון? אם זה היה לפני הגיור, אז פטור. אז מה רואים? גולגול עובד כוכבים, פוטר. זה מתאים לרבי יוסי ורבי שמעון בסוגיה הקודמת. אז המן קטן אלה, מהמחבר של אותה משנה, דברי הכל היא, אולי זה דברי הכל, כולם מסכימים, ואפילו רבי מאיר ורבי יהודה דקמחאי והתם פתי הכה, למרות שהם חייבו שם במעשרות, הם היו פותרים בחלה. למה? הכה, וכאן תהיה גזירת הכתוב. התמוד דכתיב, יש שלושה פסוקים שמזכירים דגנך. דגנך זה אומר הדגן שלך בהקשר למעשר. כאילו צריך לקחת מעשר מן הדגן שלך. הדגן שלך זה אומר יהודי. אז דכתיב דגנך, דגנך יתרה. יש שלושה פעמים שמוזכר דגנך. ובעצם יש שניים נוספים, כי אחד צריך להגיד שצריך לקחת את זה מהדגן. כי אחד זה דברים י' ב' י' ז', מעשר דגנך ותירושך. אחד זה דברים י' ד' כ' ג' כתוב, מעשר דגנך תירושך ויצריך. אחד זה דברים י' ד' ראשית דגנך תירושך ויצריך וכו'. השניים מהם מיותרים. הווה מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. Okay? זה בעצם מקרה ששניים מיותרים, ושניהם אומרים דגנך בלבד, זה אומר מיעוט, זה ממעט רק ליהודים, אבל כשיש מיעוט ועוד מיעוט, אנחנו אומרים שזה בא לרבות. למדנו את זה במקרים אחרים, ולכן הם אומרים, זה בא להגיד אפילו עובדי כוכבים, גם עובדי כוכבים חייבים בתשומות ומעשרות, כאילו על התבואה שלהם. אבל הכה, אבל בחלה, כתוב תרי זמנה, רק פעמיים, לא שלושה פעמים, אריסותיכם, כתיב. פעמיים זה כתוב, האריסות שלכם, כאילו האיסות שלכם. חר אריסותיכם, כדי ללמד אותנו, כדי איסתכם. כמה, שיעור שחייב בחלה, וזה על בסיס, זה שיעור של 43.5 ביצים, משהו כזה, שנלמד בהמשך הדף שזה 5, זה 1.25, 1.25 כאילו קווים, 1.25 בעצם, והשני, חל להריצותיכם ולא עיסת עובדי כוכבים. והפעם השנייה זה להוציא עובדי כוכבים ולא עיסת הקדש. חייב להיות שייך לכם ולא למישהו לא יהודי ולא להקדש. אז או נגיד את זה שיש להבחין בין זה לבין זה, ואם כן גם רבי יהודה ורבי מאיר מסכימים עם רבי יוסי ורבי שמעון במקרה של החלה, כי אריסותיכם בא למעט עובדי כוכבים, אבל במעשר זה בא להכניק כאילו לרבות. או דילמה רבי יוסי ורבי שמעון קטן אלה, או אולי זה רק לפי שיטת רבי יוסי ורבי שמעון, דקפטרי. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, גם ראשית ראשית מהתם, אם הם אומרים לגבי מעשר ששם כתוב ראשית דגנך, ושם חייבים במעשר, אז גם כאן כתוב ראשית אריסותיכם, חלת ערים ותרומה וכו'. אז גם כאן כתוב ראשית, ואם כן, בשניהם הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אז גם הרבה קוראים יהיה חייב. אז ראשית ראשית מהתם. אז לומדים מראשית מחלה כאילו, לומדים על חלה ממעשר. אמר רבא, אז רבא לא יודע. אז עכשיו הוא אומר, הוא באמת רוצה לדעת מה יהיה, הוא לא יודע איך להגיע לתשובה, אז הוא אומר משהו מעניין, יהי רבא דאחזי בחלמה. הוא אומר, וואו, הלוואי והייתי רואה בחלום את התשובה. הדר אמר רבא, כנראה אחרי שלא כתוב שהוא ראה בחלום, אז כנראה הוא עבד על זה יותר, אבל קשה עד שהוא הבין וקלט שהתשובה הנכונה היא ככה. מנדה אמר מרוח הווה כוכבים פותר, גלגול הווה כוכבים פותר. מנדה אמר מרוח הווה כוכבים אינו פותר, גלגול הווה כוכבים אינו פותר. הוא אומר בעצם זה זהה. אוקיי? מה שנכון לגבי מעשר, נכון לגבי חלה. ואם כן, מי שאומר חייב, יאב יגיד שחייב, ומי שאומר פטור יגיד שפטור. אחרי שהוא השקיע המון מחשבה בזה, והגיע למסקנה, היינו רוצים שהסוגיה תסתיים כאן, או לפחות הוא היה רוצה, אבל פתאום מתחילים לשאול עליו קושיות. ואומרים, אתה רוצה להגיד שזה בדיוק זהה, ומי שיגיד לגבי מעשר יגיד בדיוק אותו דבר לגבי חלה, אבל שני אנשים שונים יביאו ברייתות ששם מוזכר שיש מי, יש תנה שחושב שיש הבדל להלכה לגבי מעשר ולגבי חלה. Okay? אז בואו נראה את המקור הראשון. איתי ורב פאפה לרבה, קודם רב פאפה שואל עליו. עובד כוכבים שהפריש פטר חמור בחלה. אם עובד כוכבים מחליט לתת פטר חמור לכהן, זה החמור שיוצא ראשון מהאימא, וחלה, ולהפריש חלה, מודיעים אותו שהוא פטור, אומרים לו, יפה שהבאת, אבל אתה בעצם פטור. וחלתו נאכלת לזרים, ופטר חמור גוזז ועובד בו. הסטטוס של אותו חלה ופטר חמור שהם הפרישו, זה זהה לסטטוס של מי שלא הפרש, של משהו רגיל לגמרי. החלה מותר לזר, והפטר חמור שבדרך כלל אסור לגזוז ואסור לעבוד עם אותו חמור, מותר, כל זה מותר. מה לא מוזכר כאן? רק מוזכר פטר חמור בחלה, אבל לא מוזכר תרומה. אז מה הם מניחים מכאן? למרות שהם חושבים שחלה שלו, שהוא פטור מחלה, התרומתו אסורה. אפשר להביא מכאן אבל שהתרומה שלו, אם הוא היה עושה אותו דבר לגבי תרומה, התרומה הייתה אסורה. והייתן אדם מרוח עובד כוכבים אינו פוטר וגגול עובד כוכבים פוטר. כאן אנחנו רואים תנה שטוען שזה לא אותה הלכה לגבי מרוח ולגבי גלגול או לגבי מעשר וחלה. ועוד איתיבי רבינה לרבה, ורבינה גם מביא קושי על רבה. חלת עובד כוכבים במקור אחר, מקור תנאי אחר כתוב, חלת עובד כוכבים בארץ, אם עובד כוכבים מפריש חלה על משהו שבא מארץ ישראל, ותרומתו בחוץ לארץ, או הוא מפריש תרומה על משהו מחוץ לארץ, מודיעין אותו שהוא פטור, חלתו נחלת לזרים, ותרומתו אינה מדמה. כאילו החלה נחלת לזרים, והתרומה שלו, אם זה נופל לתוך חולין, זה לא גורם בעיות בדרך כלל מדמה. זה אומר, אם אני שמה משהו של תרומה מתערב בחולין, אז כל החולין הופך לבעייתי, לתרומה, לספק תרומה, ואי אפשר לעשות עם זה, כאילו אי אפשר להשתמש בזה, כי לזר זה נחשב כתרומה, וחוץ מאם זה אחד ממאה, כאילו יש מאה חולין כנגד האחד של תרומה שנפל, אבל מה שהאינו יהודי עשה כאן, לא מדמת את הערימה כאן. והייתן אדמה מרוח עובד כוכבים, דילגתי, התרומתו בארץ אסורה, מה כתוב כאן? תרומתו בחוץ לארץ. אבל ברור מכאן שאם זה תרומה שהוא לוקח על תפועה מבארץ, אסורה ומדמת, שזה כן נחשב תרומה. והייתן אדמה מרוח עובד כוכבים אינו פותר, וגוגול עובד כוכבים פותר. בדיוק אותו בן אדם, כאילו התנה הזה, עשה הבחנה בין חלה בארץ לתרומה בארץ. אוקיי? שחלה יהיה פטור, אבל תרומה יהיה חייב. אז איך תסביר את זה, רב, אם אתה חושב שזה עקבי, כאילו מה שנכון לגבי אחד, נכון לגבי השני? אז הוא עונה, אותם תנאים שמחייבים בתרומה, מחייבים מדרבנן. הם כולם מסכימים שעובד כוכבים אינו חייב מדאורייתא. אבל אומרים שמדרבנן, התבואה של עובדי כוכבים חייב בתרומה, למה? גזירה משום בעלי כיסים. רש"י נותן שני פירושים, השני לדעתי יותר משכנע, אבל נתחיל עם הראשון, הוא אומר שיש עשירים שקונים תבואה, בעלי כיסים זה עשירים, ברור, יש להם כיסים, כיסים זה מלא, זה, היו ממלאים את הכיסים עם כסף, כיס זה כמו, זה לא כיסים שלנו, זה זה כמו סק של כסף. אנשים שיש להם הרבה כסף קונים את התבואה שלהם מחמרים, והרבה פעמים היו קונים מעובדי כוכבים. אז אם הם עובדים, אם הם קונים מחמר עובד כוכבים, ונגיד שזה לא חייב בתרומה, אז יצא שכמה פעמים הם יקנו גם מיהודים ויחשבו שהם לא חייבים בתרומה, כי הם אף פעם לא לוקחים תרומה ולא יחשבו על זה בכלל. ולכן גזרו שגם אם קונים מעובדי כוכבים, חייבים להפריש תרומות ומעשרות. תשובה שנייה של רשי, בעלי כיסים, אנחנו דואגים שאנשים, אם יש להם הרבה קרקע, לא ירצו לתת הרבה מעשרות. זה כמו במיסים, מי שיש לו המון כסף כל הזמן מנסה למצוא דרכים, איך להתחמק מי, לא כל אנשים שעשירים, אבל יש אנשים שמנסים לחמוק מי, להביא יותר מדי, שלם יותר מדי מיסים, ואם כן, מה הם יעשו? הם יקנו את השדות שלהם לעובדי כוכבים, עובדי כוכבים יעשו את מרוח הקרי, ואז הם יחזירו ויקנו אותם חזרה מעובדי כוכבים, ואנחנו לא רוצים שאנשים יעשו את זה, ולכן חשבו שגם עובדי כוכבים יהיו חייבים, כאילו גם תבואה שנמצא תחת ידיהן בזמן מרוח הקרי, יהיה חייב בתרומות ומעשרות, כדי גזרה משום בעלי כיסים. עכשיו הגמרא שואלת, אם אנחנו מודאגים מאנשים שיעשו הערמה כזאת, אז אפילו חנה נמי אפשר, נמי. גם בחלה יש לדאוג שיעשו בדיוק אותו דבר, אז למה להבחין ולהגיד אין גזרה בחלה ויש גזרה בתרומה? אז הגמרא עונה, כי בחלה יש פתרון יותר פשוטה. מי שרוצה לרמות ולא, מי שרוצה לא לתת חלה, אפשר דאף אלה פחות מחמשת רבעים כמה הוא יכול לעשות עיסות יותר קטנות, ואז לא יהיה חיה בחלה, ובזה להיפטר מן העניין, לא יצטרך למכור את זה לעובדי כוכבים. ולכן לא גזרו על עובדי כוכבים, כי אין חשש בכלל. ועוד, אז אומרים, סליחה, מחמשת רבעים בקמח ועוד, אוקיי? כאילו, זה השיעור, צריך חמשת רבעים, שזה קו ורבע של קמח, ועוד טיפה, כאילו, מי שמכין עיסה עם חמשת רבעים קמח, בדיוק לא חייב. זה רק ברגע שיש ועוד שהוא חייב. אז אם הוא עושה פחות מחמש רבעים קמח ועוד, אז הוא יכול לפתור את עצמו מחלה, ולכן לא, אין חשש שימכרו את זה לגויים. עכשיו גמרא שואלת, ועוד, אבל אם ככה, גם תרומה נמי אפשר. דוד לקד רבי אושעיה. גם תרומה אפשר להתחמק מזה אם רוצים, בלי למכור את זה לעובדי כוכבים. כי אפשר לעשות כמו שרבי יושעיה אמר, דמה רבי יושעיה, מערים על דם על תבועתו, מכניסה במות שלה כדי שתהיה באמתו אוכלת, ופתורה מן המעשר. יש דרך, כדי להתחייב בתשומות ומעשרות, אז צריך גם מרוח הקרי, זה השעה שמחייבים, ומתחייבים בזה, אבל לא מחויבים עד שמכניסים את זה, שקוראים לזה ראיית פני הבית, שמכניסים את זה בשער הראשי של הבית, בכניסה הראשית, ו... זה כאילו רואה פני הבית. עכשיו, מי שמכניס את זה, אוקיי, יש שני הסברים כאן, או רשי אפילו נותן שלושה, אני אזכיר שניים מתוכם. מה זה כדי שבתי בהמתו אוכלת? שאם יש תפועה שהבהמה תאכל, אז לא חייבים במעשרות. אז אם מכניסים את זה הביתה עם המוץ, זאת אומרת, עם החלק שבדרך כלל מעיפים בדשים ועושים פעולת זורה, ואז אין את המוץ, כאילו זה נופל מהשלב הזה. בדרך כלל מכניסים את זה הביתה אחרי הפעולות האלו. אם מכניסים את זה קודם, כי הבהמות דווקא אוכלים את החלקים האלו, מכניסים את זה הביתה, אז יהיה פטור מן המעשר. קצת בעיה עם זה, כי לפי רוב, כאילו, רובם מסכימים שאם אחר כך רוצים לאכול את זה בתוך הבית, ועושים פעולת דש וזורה, אז זה כן מתחייב במעשר אחר כך. אז לכן יש פירוש שני, שבעצם הכוונה, הוא מכניס את זה במוץ, זאת אומרת, הוא מכניס, בדרך שמכניסים במוץ, בעצם הגרגירים מכוסים על ידי הקליפה. ואם כן, אין ראיית פני הבית, כדי שיהיה ראיית פני הבית, צריך להכניס את זה בלי המוץ. ומי שמכניס עם המוץ, הוא בעצם פטור. למה אם מכניסים עם המוץ? כדי שיהיה באמת אוכלת. אוקיי? לפי זה, הפירוש הזה קצת קשה, כי אז אין כל כך סיבה להגיד את המילים כדי שיהיה באמת אוכלת. כי אפשר להכניס את זה במוץ שלה, ואז זה פשוט אין ראיית פני הבית. אינמי, אפשרות שנייה, דאי אלא דרך גגות ודרך קרפיפות. כי אפשר להכניס את זה דרך הגג, או דרך יש איפה שהיו עוצרים את התפועה, אפשר להכניס את זה דרך הדבר הזה, שאז לא מכניסים את זה הביתה בדרך הרגיל, הדרך הרגילה, ואם כן פטור מתשומות ומעשרות. אז כל האופציות האלו זה דרך שאדם יכול להרים, לא, ממש לא רוצה לתת תשומות ומעשרות, ואם כן, גם שם אין צורך לגזרה לבעלי כיסים שלא רוצים לתת תשומות ומעשרות. אז מה עונה הגמרא לזה? הטעם בפרהסיה זילה במילתא, החפצינה לא זילה במילתא. אנחנו רק חושבים שבחלה הם יעשו את הרמה בצורה הזאת, כי שפשוט יעשו פחות טיסה, כי זה בצינה ואף אחד לא יראה. אבל להכניס את כל התפועה שלו דרך הגב או עם המוץ שלה, כולם יראו ויבינו שהוא מנסה להרים. והוא לא יעשה דבר כזה כי זה מביש אותו. אז אם כן, מה הוא יעשה? אז במקרה הזה יש חשש, בגלל שאין לו פתרון אחר שהוא מוכן לעשות, כאילו יש לו פתרונות, אבל זה משהו שבני אדם לא מוכנים לעשות, ואם כן, הוא יכניס את זה דרך, ולכן חוששים שהוא ימכור את זה לנוכרי, ולכן הם גוזרים על עובדי כוכבים שהתפועה שלהם יהיה חיה בתשומות ומעשרות. ממשיכים במשנה הבאה, הגענו אנחנו באמצע התהליך של הכנת מנחת העומר, הגענו לשלב שיש לנו את הסולת. אז מה עושים עם הסולת הזה? בא לו לאיסרון, אז הוא מגיע לאיסרון, הוא הולך גם להיות יחד עם האיסרון, זה גם זר יכול לעשות. נתן, זה כנראה בלי המילה עליו, נראה אחר כך למה, כי בעצם לא שמים את השמן על על הסולת, אלא כתוב נתן עליו שמנו ולבונותו, בעצם זה נתן שמנו ולבונותו ולא עליו, כי נותנים קודם את השמן ולבונה בכלי שרת, אז שמים את הסולת, ואז יצק, אז הוא יוצק עוד שמן, ונראה בהמשך שבעצם הוא יוצק שמן שלושה פעמים, אז נתן עליו שמנו ולבונותו, יצק, הוא בלל, ואז הוא בולל את הכל, הניף, הוא מניף את זה, למדנו על הנפה כבר, בהגיש, הוא מגיש את זה למזבח, כמעט, הוא לוקח את הקומץ, הקטיר, הוא שורף את זה למזבח, והשאר נאכל לקונים, מה שנשאר, שיריים מוכרים לקונים. מי שקרה ואומר, עכשיו מתארים מה שהיה קורה, אחרי, זה יותר תיאור, אחרי שעשו את העומר, יוצאים לשוק, ומה רואים בשוק? כי רוצים לקנות את החדש עכשיו, ומוצאים שוק ירושלים שמלא קמח קלי, שלא ברצון חכמים, דיבר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, כולם היו יוצאים לשוק, והיו רואים קמח קלי, קמח שהם כבר קלו אותו, שלא ברצון חכמים, כאילו הכל מוכן, זה כמו שיוצאים לחנויות אחרי פסח ומוצאי חג, ומוצאים כל הפיצות מוכנות כבר, כאילו איך פתאום הכל מוכן, ורבי מאיר אומר, וואו, זה ממש לא טוב שהכל כבר מוכן, כי מה החשש שלו? שאם הכל מוכן כבר, אולי יהיה מצב שאנשים יאכלו את זה לפני שנקרב העומר. רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים, רבי יהודה אומר, אין בעיה, הכל ברצון חכמים, אנחנו לא חוששים שאנשים יאכלו קודם הקרבת העומר. אז הגמרא מיד תוקפת את רבי יהודה ואומר, אבל לא גזר רבי יהודה דיל מעטה למיכה מיני, למה רבי יהודה לא חשש שאנשים יאכלו מוקדם יותר? הרי הוא רמינו זה סותר דבר רבי יהודה במקרה אחר, שדווקא הוא כן חושש שאנשים יאכלו משהו שאסור להם לאכול. הוא רמינו, רבי יהודה אומר, וכאן זה עם בניין חמץ, בודקים אור 14 וב-14 שחרית ובשעת ביעור, עושים בדיקת חמץ בזמן, כאילו אפשר לעשות את זה בלילה, כדאי לעשות בלילה לפני, אם לא אז בבוקר, אם לא אז בשעת ביעור, אבל אחרי זה אסור לעשות בדיקת חמץ. למה? כי יש חשש שאם אני אמצא חמץ אולי אני אוכל את זה. וחכמים אומרים לא בדק וכולי, לא מזכירים את כל זה, אבל חכמים בעצם אומרים אם הוא לא בדק עד השעה השישית שאסור לאכול חמץ, אז כבר לא בודקים שוב, כי יש גזירה שמה יבוא לאכול. אז השאלה יהיה למה רבי יהודה בעצם חושש בחמץ ולא חושש כאן, ולמה דווקא חכמים, שזה גם רבי מאיר נחשב כחכמים כי הוא מנגד לרבי יהודה, למה אחר כך הגמרא יגיד למה לא שאלתם גם על רבי מאיר וחכמים, כאילו למה חכמים דווקא חושבים שזה לא טוב בעומר ובחמץ אין בעיה. אוקיי, מחר נתחיל עם התשובות לשאלות האלה.